נסתרות, כל שכן הנסתרות, יש גם דברים שלא אמרו לנו. וזה ככה על פי מה שהגמרא שם אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד לו, למשה. אז כלומר, חקירה בכל מה שנוגע אליי כאדם, בין בעניין הבחירה החופשית, בין בעניין שכר ועונש, זה דבר טוב, שיהיה לנו עולם רוחני מבורר. וכאשר יגיע בעיונו אל העצם הראשון, ומה שיחויב לו מן התארים, שהקדוש ברוך הוא רוצה, יכול, יודע, חי, יפרוש ממנו ויראה כי מתחתיו מחיצת אור מסנברת את הראייה, ותיבצר ממנו, מהאדם, השגתו לקוצר ראייתנו ותפיסתנו, לא להיסתרו ולא לחסרונו. הוא יותר זוהר ומפורסם בגלוי אצל בעלי הראייה הנבואית, ושיצטרך בו להבאת ראייה. ותכלית הכרתנו אמיתתו, שנכיר בטבעיות מה שאין בו סיבת דבר מן הטבעים, ולפיכך נייחסהו אל כוח שאינו גשמי אלא אלוהי. כלומר, כנראה שכוון, אם אני מבין נכון, אז כוונתו היא שאי אפשר להסביר את כל העולם הפיזי בלי דבר שהוא מחוץ לעולם הפיזי. כמו שאומר גלינוס בכוח המצייר. מה הוא אומר בכוח המצייר? יש לי פה הפניה לעמוד קוף ממדלב. מה אמר שם גלינוס? למטה? איפה? כן, אבל המצייר צודק תמיד. לא, זה לא מסביר שם זה. כן.
וזה אומנם מפני שיש לאב שואל ממטה. זה
כוח
משותף
חמישים. כן. וגם למעלה הוא מביא את המצייר. כוח מצייר לשמור בו צורות המוחשות. והוא החוש המשותף. טוב. לא יודע. ונותן לו יתרון, והאדם נותן לו יתרון לכוח המצייר על שאר הכוחות, ורואה שאיננו מחמת המזג, אלא לעניין אלוהי. כלומר, גלינוס אמר שהכוח המצייר זה משהו אלוהי, זה משהו כאילו שהוא לא... כן, המיזוג של כל הנתונים לכלל תמונה אחת שלמה ושקלולם וכולי, זה כן הדעה היתרה שיש באדם. הרמב"ם אומר זה צלם אלוהים שבו, פחות או יותר נראה לי אותו דבר. זה לא הוכחות, זה דימויים. שגם אם אני לא מבין אותו בשכל, אבל החוויה של נוכחותו היא כל כך...
אני לא חווה.
מה?
אני לא חווה.
א', כן, וב', בסדר, לפי ריאל, כאילו עם ישראל זה עם הנבואה, ואם לא הגענו לנבואה אז אנחנו נכים, אבל היו תקופות שהיו נביאים בישראל, שכל מי שעמד לידם התבשם, כל מי שנכנס למקדש, שרתה עליו רוח הקודש, כן, וכיוצא בזה. זה שאנחנו לא כך היום, זה נכות מסוימת. חוץ מזה שגם אנחנו, כן, אדם ברגעים של אמת, הוא מרגיש את ה... חווה חוויות מאוד עמוקות. כן, ונותן לו, האדם נותן לכוח ה... המצייר יתרון על שאר הכוחות, ורואה שאיננו מחמת המזג אלא לעניין אלוהי. כבר אי אפשר להסביר את זה רק בכוחות הגוף, אלא יש פה משהו מלמעלה. ובנפלאות שנראה היפוך העצמים בשינוי המנהגים והמצאת נמצאים שלא היו ללא תחבולה קודמת. מה הוא מתכוון? שכאשר אנחנו נתקלים ב... עשרת המכות וקריאת ים סוף וכולי, אז גם את זה אנחנו מייחסים לכוח אלוהי. וזהו ההבדל בין מה שנעשה על ידי משה ובין מעשי החרטומים בלתיהם, אשר אילו היו בודקים אחריהם היו מוצאים התחבולה. כמו שאמר ירמיהו, הבל הם מעשי תעתועים, בעת פקודתם כאשר תפקוד ותבקר אותם יובדו. כלומר, אם תפקוד אותם ותבדוק אחריהם יהיו לעין כדבר מרומה. קצת נראה פה שהוא תופס את הכשפים כדבר שאין בו ממש בכלל, כאילו, כמו אחיזת עיניים בלבד או משהו כזה, כן. מעניין. אז זה לא אלוהי. אולי, יכול להיות. כי נדמה לי שהייתה בספר הזה התייחסות לכשפים, ושם הוא כן נתן להם איזה מעמד מסוים. והעניין האלוהי, כל מה שתבדוק אחריו תמצאו כזהב הטהור. עד רבה, תזקק ותזקח, ואנחנו לא מפחדים כאילו מבדיקה וביקורת. וכאשר נגיע אל המדרגה הזאת, בקיצור, אז האדם מגיע להכרה בכוח עליון, מסתכלות בטבע ובעצמו, ומסתכלות בנס, זה מה שהוא אומר, אבל אף פעם לא מחקירה בעצמותו, זה תמיד מפעליו, בין אם זה הטבע ובין אם זה הנס. וכאשר נגיע אל המדרגה הזאת, נאמר שיש שם בלי ספק דבר שאינו גשמי, מנהיג את כל הגשמיים, אלוהו שחלנו מלחוקרו, ולפיכך נתבונן בפעולותיו, ונעצר מלתאר עצמו, כי אילו השגנו אמיתתו, היה זה חסרון בו, כן, אלוה שאני יכול להגדיר אותו, אז איזה מין אלוה זה. ולא נשגיח בדברי הפילוסופים המחלקים את העולם האלוהי למדרגות, וכולן אצלנו, כתוב לי פה עמוד קוף נון א', מה יש שם? סוף עמוד קוף נון א', לגבי השכלים הנבדלים וכו', 10 שכלים. וכולן אצלנו מדרגה אלוהית מאז שאנו נפרדים מן ההגשמה, ואין אלא אלוה מנהיג הגשמים. כי מה שהם אומרים על העולם האלוהי זה כבר ספקולטיבי, כמו שהוא כבר ביקר אותם, כן? ואשר הביא הפילוסופים להרבות האלוהות, לא שהם עבדו לכמה אלוהות, אלא להדריג את ההשתלשלות האלוהית, התבוננם בתנועות הגלגלים, סיכמו, והגיעו בהם אל יותר מ-40, וסברו כי לכל תנועה מהם סיבה זולת סיבה אחרת, והוריד להם עיון שאותם התנועות רצוניות, לא מוכרחות ולא טבעיות, כן, שהגלגלים נעים מתוך איזה חפץ ורצון, וחויב שתהיה כל תנועה מנפש, כי חפץ ורצון יש רק לבעל נפש, ולכל נפש של הגלגל שכל שהוא נבדל מהגלגל, ואותו השכל הוא מלאך נבדל מחומר, וקראו לאותם השכלים אלוהים ומלאכים ועילות שניות, וזולת זה מן השמות. והמדרגה האחרונה מהן והקרובה ביותר אלינו היא השכל הפועל, חשבו כי הוא מנהיג זה העולם השפל, אחר כן השכל ההיולי, אחר כן הנפש, אחר כן הטבע, אחר כן הכוחות הטבעיים והחיוניים וכוח כל איבר ואיבר. וזה כולו דקדוק מועיל לחידוד, זה כן, התפלספות יפה, לא לאמת, והמתפתה לו על כל פנים אפיקורוס. למה? למה? גם הם שמים את האלוה בסוף השרשרת. אולי מי שלא מאמין בבריאה, אבל עצם ההשתלשלות והזה, זה... נכון, בדיוק, דווקא התפיסה של ההצלה והזה היא תפיסה מאוד דומה, כאילו, אולי המינוחים הם אחרים, פה גידו לך ספירות, פה גידו לך שחלים, אבל זה כמעט מדברים באותה שפה, כן? טוב, דרך אגב, ראיתי פעם שהרב קוק כותב את זה, הוא כותב שדווקא, שהוא כותב שגם מתורת האבולוציה לא צריך להיבהל, הוא אומר, ועד רבה היא בתוכיותה מסכימה עם רזי תורה, כי באמת על פי הקבלה הכל בהצלה ובהדרגה ולא במעברים חדים כמו שנראה מפשטי המקראות ובראשית, כן? אז הוא אומר שדווקא זה כבבואה, העולם הגשמי כבבואה של העולם הרוחני, ברגע שאתה שם את הקדוש ברוך הוא בהתחלה, אנחנו כבר לא נבלים מהתפתחות המינים והזה, כן? אולי הוא מתכוון לאפיקורוס, מי שלא מאמין בבריאה אלא במין מציאות כזו על דרך החיוב. על כל פנים, אבל שוב, אני מביע את התפעלותי מזה שהוא כותב ש... כן, הוא רומז לזה שהם יצאו מנקודת הנחה שתנועות הגלגלים הן רצוניות, לא מוכרחות ולא טבעיות. בעצם הוא אומר, מי אמר שזה נכון? יכול להיות שהתנועה שלהם היא מכנית לגמרי, כמו שניוטון אומר, כמו שניוטון עתיד להגיד, כאילו הוא מקדים הרבה הרבה את דורו, לפחות בהטלת ספק באקסיומות של הפילוסופים. ואז אם אתה זה, אז כבר לא צריך את השכלים כדי שיניעו את הגלגלים שאינם וכו'. כן, ולפיכך הנח את מה שהביאו הקראים טוב, רק צריך לדעת באמת שההבדל בין המדע היווני למדע של היום, שבעצם המדע של היום הוא לא מסביר את התופעות במובן העמוק. כלומר, הוא רואה שיש תנועה בעולם, זאת אומרת, יש כוח אנרציה. הוא קורא לזה בשם מדעי, אבל הוא לא מסביר למה זה קיים. הוא רואה שחומר מתקלה, אז הוא אומר, יש חוק עליון החומר. הוא יותר מתאר את המציאות מאשר מסביר אותה. אז הפילוסופים רצו להסביר, כן, לא... היום רק שואלים איך ועונים איך. פעם היו שואלים למה וספקולציות מתפלספים ומסבירים למה. עדיף מה שיש היום, כי זה לא ספקולטיבי, זה יותר צנוע. אבל צריך לדעת שבאמת המדע זה לא חוכמה גדולה, זה חוכמה די קטנה. כאילו צופים במציאות ואומרים חוק טבע אחד כך וכך. למה? ככה טבע. זה מה שהוא יגיד לך. כן, זה לא... כבר המדע היום יודע את מגבלותיו, שהוא רק מתאר את המציאות, הוא לא מסביר אותה, הוא מתאר אותה. כן, ולפיכך הנח את מה שהביאו הקראים, ראיה מציווי דוד לבנו ואתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו, ולומדם מזה שצריך לדעת את האל כראוי, ואז התחייב עבודתו. הוא פתח בזה כבר שהקראים נמשכו הרבה אחרי המותקלימון. דרך אגב, כתבתי לי פה שהפסוק הזה של דע את אלוהי אביך ועובדהו מובא כמקור לחיוב העיון והחקירה בתורת חובות הלבבות א' ג' ובמורה נבוכים ג' נ' א'. אז הוא פה אומר זה רק הקראים ככה אומרים, אבל היו גם גדולים וטובים שהביאו את הפסוק הזה עד רבה. לא זרז אלא לקבל מאביו וזקניו אמונת אלוהי אברהם ולא יצחק ולא יעקב. דע את אלוהי אביך, כלומר תלמד את המסורת אשר התחברה עליהם השגחתו וקיים להם יעודיו בריבוי זרעם. כלומר זה לא אומר חקירה פילוסופית, אלא זה אומר להתבונן בהיסטוריה ולראות את ההשגחה שהייתה לאבותינו בזה, ואז כן, ראייה ולא ראייה. אולי הוא מסוים
סימן חקרה, הוא אומר ש
ורק אז לעבוד
אותו. אם אתה לא יודע כמו אתה לא חייב.
יכול להיות, אולי. אני לא יודע אם זה מה שהם אמרו, אבל יכול להיות. כן, וקיים להם יעודיו בריבוי זרעם וירושת ארץ ישראל והשראת השכינה וזולת זה. וכמו אמרו, אלוהים אשר לא ידעום ולא ידעתם, לא רצה בזה הידיעה באמיתתם, אלא אשר לא ראיתם מהם לא טובה ולא רעה. ולפיכך אל תקבו להם ואל תראו מהם. כן, אז אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם, זה שאלוהים שהם לא מועילים. אז אותו דבר, דע את אלוהי אביך, זה תתבונן בתועלת, בנפלאות שהגיעו להוריך ממנו. כן, זו המשמעות של ידיעה. טוב, זהו. אחר כן היה מעניין זה חבר שהוא החליט לצאת מארץ כוזר ולשים פניו לירושלים. והייתה קשה על הכוזרי פרדתו ודיבר עמו על זה. ואמר לו, מה יבוקש היום בארץ ישראל והשכינה נעדרת ממנה וההתקרבות אל השם מושגת בכל מקום בכוונה הזקה והתשוקה החזקה, ולמה תכניס עצמך לסכנת המדבר והים והאומות המתחלפות, כן, נוצרים, מוסלמים, כל פעם שמישהו כובש את זה אז הוא טובח ביהודים. אמר החבר, השכינה הגלויה לעין היא אשר נעדרה, היא לא תתגלה אלא לנביא או לקהל נרצה במקום המיוחד, והוא אשר מצפים לו מאומרו כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. תקפידו להגיד עין בעין ולא עין בעין, אחרת לא תראו שום דבר. ואומרנו בתפילתנו ותחזנה עינינו בשובך לנבך לציון. אבל השכינה הנסתרת הרוחנית, הרי היא עם איש ישראל נאמן, תמים המעשים, טהור הלב, זך הכוונה לאלוהי ישראל, וארץ ישראל מיוחדת לאלוהי ישראל, והמעשים לא ישלמו אלא בה, והרבה ממצוות ישראל נחסרות ממי שאינו דר בארץ ישראל. אז לשיטתו מצוות התלויות בארץ נוהגות. והכוונה לא תיזך והלב לא יתהר, כי אם במקומות אשר מאמינים שהם מיוחדים לשם, אפילו היה זה בדמיון ובמשל, קל וחומר כשזאת אמת כמו שקדם באורו. מה זה אפילו היה זה בדמיון ובמשל? כלומר, אפילו אם חושבים שזה מקום שהאלוה מתגלה בו, זה כבר מועיל כדי להגיע למדרגה רוחנית. קל וחומר שזה מקום אמיתי. ותתעורר התשוקה עליהם ותיזך הכוונה בהם, כל שכן למי ששם פעמיו עליהם ממרחק, וכל שכן למי שקדמו לו חטאים והוא מבקש כפרה, ואין אפשרות להביא הקורבנות אשר היו מצווים מאת השם לכל חטא וחטא מזדון ושגגה, ולפיכך ישמח במאמר החכמים גלות מחפרת עוון. כל שכן אם תהיה הגלות למקום רצון, כאילו אם אדם עולה לארץ, אז העלייה לארץ היא עלייה, אבל הקושי של עזיבת מקומו והחברה וכו', זה גלות מחפרת עוון. ובאשר לסכנה במדבר ובים, אין היא סכנה הנכנסת בגדר לא תנסו את השם, שראינו שהיא אסורה, אלא היא סכנה שהיה מסתכן בכמותה אילו הייתה לו סחורה שמקווה להרוויח בה. אז זה, האמת שזה שיקול שמופיע הרבה בפוסקים, כאילו שכשעומדים סכנה, הרבה פעמים עומדים מה אדם מוכן, מה פועל מוכן לעשות או סוחר, שזה נחשב דבר נורמלי. ואפילו היה מסתכן יותר מזה מצד שוקתו וכבותו הכפרה, הייתה לו התנצלות על היכנסו לסכנות אחרי שעשה חשבון נפשו והודע על מה שעבר מימי חייו והסתפק בו, כן, ריאל כבר היה בן 70 כשהוא עלה לארץ, והקדיש את שארית ימיו לרצון אלוהיו ונכנס לסכנה, ואם יצילהו אלוהיו ישבח ויודה, ואם ימיתהו בעוונותיו יתרצה ויקבל שנים עם המוות, ויאמין כי יתכפרו לו במיטתו רוב עוונותיו. ועצתי עדיפה, כן, ריאל ודאי פה מדבר על עצמו, זה ללא ספק, הוא פה החבר, היינו ריאל בסביבות גיל 70, עזב מעמד מאוד גבוה בספרד, עזב את ביתו ואת נכדו, ובעצם יצא בודד לארץ ישראל ובסכנות גדולות בים, יש לו שירים שהוא כתב על הים. מה?
כמה זה לפני אחרי בספרד?
לא, הרבה לפני, בערך 400 שנה לפני, כמעט, משהו כזה, כן. טוב, עצתי עדיפה מאלה המסכנים נפשם במלחמות ועבור שיזכרו בגבורה וניצחון או שיקבלו שכר רב, ויש בה פחות סכנה מאלה היוצאים למלחמה לקבל גמול על מלחמת מצווה. אולי הוא רומז פה לצלבנים או המוסלמים, כן. אמר הכוזרי, הייתי רגיל לראותך אוהב חירות, ואני רואה אותך אתה מבקש להוסיף עבדות בחיובי מצוות שתתחייב בהן כאשר תדור בארץ ישראל, ואין אתה חייב בהן כאן שמיטה ותרומות ומעשרות. מה?
כאילו לא דיברת עד עכשיו.
אמר החבר, אמנם אני מבקש חירות מעבדות הרבים אשר אני מבקש רצונם ואיני משיגו, ואפילו אשתדל בו כל ימי חיי, כן, לנסות לרצות את דעת הקהל זה דבר... כנראה לו מעמד חברתי קהילתי גבוה, אז אומר זה אף פעם לא תצליח, ואילו השגתי וגם אם אני אשיג אותו לא היה מועיל לי, רצוני לומר עבדות בני אדם ובקשת רצונם, ואבקש עבדות אחד יושג רצונו. כנראה שהיה לו גם לחץ קהילתי גדול לא לעזוב, אז הוא משכנע את עצמו אילו להשתחרר מהלחץ הזה, ואבקש עבדות אחד יושג רצונו בתורח מועט, והוא מועיל בעולם הזה ולעולם הבא, והוא רצון השם יתעלה, ועבודתו היא החירות והכניעה לו היא הכבוד האמיתי. כשירו של ריהל, כן, עבדי הזמן עבדי עבדים, עבדי הזמן מי שעובד למודה, למוסכמות החברתיות, כן, רק עבד השם הוא לבד חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. אמר הכוזרי, אם אתה מאמין בכל מה שהזכרת, יודע השם כוונתך, והכוונה מיוחדת להשם, יודע הכוונות ומגלה הנסתרות. רחמן עלי בבעל. אמר החבר, זה אמת אם נבצר מאדם המעשה, אבל האדם חופשי לגבי תוחלתו ומעשהו. כלומר, די בכוונה טובה, אם אדם לא יכול לעשות, אז מחשבה טובה כזו שאנחנו מצרפה למעשה, אבל אם אדם יכול לעשות, אז כבר ראינו שכן, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים, וזה התחיל הספר וזהו גם נגמר. ולפיכך הוא נאשם אם איננו מביא השכר הגלוי אל המעשה הגלוי, ועל כן נאמר, והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם והיו לכם בזיכרון, זכרון תרועה. יפה, אז סיימנו מעניין ראש השנה. לא שהשם צריך להזכרה והערה, אלא לפי שהמעשים צריכים לשלמות, דיינו להשלמה, להוצאה מהכוח אל הפועל, כמו שהוא גם הסביר את עניין העקדה, שהקדוש ברוך הוא ידע מה ליבו של אברהם, אבל הוא רצה שאברהם יממש את זה בפועל, ואז יהיו ראויים לגמול, וזה ונזכרתם. כמו שצריכים ענייני התפילה לדבר בהם באופן השלם ביותר ברחמים ובתחנונים, ולא מספיק רחמן עלי בבית, אז הוא כבר יודע מה אני רוצה, למה אני צריך להתחנן לפניו. וכאשר ישלמו הכוונה והמעשה כראוי, יהיה עליהם הגמול, ויהיה זה לפי הרגיל אצל בני אדם כאילו הוא הזכרה, כן, ונזכרתם, ודיברה תורה כלשון בני אדם. לא שקדוש ברוך הוא שוכח, נגיד עוד כמה ימים, כן, כי זוכר כל הנשכחות עתה מעולם, ועקדת יצחק אבינו לזרעות תזכור. אבל אם הוא זוכר, למה זכרות יש לנו לזכור? לזכור הכוונה לעשות שימוש בזכירה, להביא אותה לידי ביטוי מעשי. ואם היה מעשה ללא כוונה, או הכוונה ללא מעשה, תאכזב ההשתדלות. אי אפשר לזה בלא זה, אלא אם כן אי אפשר, שאז הכנת הלב וההתנצלות על המעשה, כן, שהאדם מתנצל על שהוא לא יכול ליישם את מה שהוא רוצה. כן, אם חישב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אבל אם הוא לא נאנס, אז לא מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. שאז הכנת הלב וההתנצלות על המעשה מועילה קצת תועלת. אז גם במקום אונס זה כאילו עשה. כי התנצלותנו בתפילתנו ומפני חטאינו גלינו מארצנו. ומה שדומה לזה, פעם היה זה יורד שבא פה לימים הנוראים או משהו, קנו לו איזה תפילה, אז הוא בכה במפני חטאינו, אז מישהו שם צעק לו, מי אמר לך לרדת? מה אתה עוד מיילל? ובהערת בני אדם והנעתם אל חיבת המקום הקדוש, ההוא יש שכר וחיזוק העניין המיוחל, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד, מתי זה יהיה? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כלומר, לפי ההתערותא דלתתא, כך תהיה ההתערותא דלעילא. זה מתאים מאוד למה שהגר"א דיבר על תורת הגאולה וכו'. רצונו לומר שירושלים אומנם תיבנה, אור החיים, הרבה דיבור על זה. רצונו לומר שירושלים אומנם תיבנה כאשר ייכספו ישראל אליה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה. אז כמו שכבר אמרנו, יש מחלוקת האם ריאל הצליח להגיע לירושלים או שהוא נקבר במצרים בדרך. כן, כן, פרש רמס אותו בשערי ירושלים. מה? לחונן עפרה? זה כאילו להתגלגל בעפרה, כמו רבי אבא, אבא מנשה כיפה דעכו, מגנדר וזה, וכו', כמו שהגמרא אומרת. מה זה לשון חנינה? שהעפרה מוצא חן בעיניו, עד כדי כך שהוא מתעפר בו, כן? אמר הכוזרי, אם כך הוא, הרי מניעתך חטא, כאילו אם אני אמנע אותך אסור לי, ועזרתך מצווה יעזורך השם, ויהיה לך מגן ושומר, וינהגך ברצון וחסדו ושלום. יפה. בריך רחמנא דסיען. מה נלמד מחר? שערי תשובה. השלמנו את איגרת התשובה שנה שעברה? אז נתחיל מתחילת שערי תשובה? כן? טוב, בסדר. מישהו מתנדב להביא ספרים, להביא איזה 10 ספרים כל בוקר ולהחזיר אותם לספרייה. אתה צריך לבוא לפני הזמן, אבל אחרת נשב ונחכה לך. סיידר, יישר כוח, מוכים תהיו. אז הוצאתי את זה באינטרנט כדי שתחלנו ללמוד כדי שתחלנו את הגבינה היסטורית.